היום כבר לא צריך לנסוע רחוק, או לשלם הרבה כדי ליהנות ממה שיש לחיים להציע. אז תכירו את החברים החדשים שלכם. פרנדס, רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות, מביאה לכם ציונות תרבותית איכותית במגוון עולמות, מקריית שמונה ועד אילת. הופעות חיות, סטנדאפ, הצגות תיאטרון, הרצאות וסרטים. כל זה במחירים מסובסדים והכי משתלמים לכולם. לא מאמינים? תבדקו אותם. אז כדי להיות מעודכנים במופעים הקרובים אליכם, חפשו בגוגל פרנדס ההסתדרות. כנסו לאתר, עקבו אחרינו ברשתות, הצטרפו לקהילות הוואטסאפ שלנו ברחבי הארץ, ופשוט תתחילו ליהנות. פרנדס, כי הגיע הזמן להפסיק להיות פראיירים. מחכים לכם באולמות.
צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
מתוך השבר.
התחלנו?
התחלנו.
איזה כיף. כיף שהתחלנו.
איזה כיף שאתה כאן. נגיד שלום לדוד שאול.
שלום, שלום, שלום.
זה דוד או דוד?
לא קודם כל זה דוד.
דוד.
שמע, בוא.
כאילו, עם הזמן, אני זוכר שתמיד, אמרתי לך, הראשונה שתמיד דיברה בלי סוף עליך ועל הכישרון שלך, זו דנה פרידר, אהובתי.
איך אני אוהב אותה, וואו. היא בכל הזמן... תחנה בחיים שלי איכשהו מתגלמת, וזה מטורף.
גם שלי אני רוצה להגיד.
כן?
לא, תשמע, דנה זה, 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 זו אהבה גדולה, ותמיד הייתה אומרת לי, דוד שאול, הייתי אומר לה, אבל זה בטח דוד, היא אומרת לי, בשבילך זה דוד, בשבילי זה דוד.
כן, כי היא בראשון.
כן.
בראשון אני דוד.
אז איך אני יכול? זה דוד.
קודם כל, איך שאתה רוצה, אני פשוט, לא יודע, אני מאוד מחובר לדוד.
דוד.
כאילו בתנך, אז אומרים דוד, פחות נראה לי אומרו שם דוד.
דוד. תשמע, גם השם שלך, כאילו, גם השם הפרטי וגם השם משפחה.
מוזר. זה מוזר, אחי. זה כאילו, כאילו הם נלחמים, כן?
נכון.
יש פה קונפליקט. ההוא רדף אחריו, ההוא מלך זקן שכבר די, והוא הצעיר שעומד לבוא, אתה יודע, יש שם המון קינה, המון... יש את השיר גם של אהוד, דוד ושאר.
שיר געגועים.
כן, זה שיר גם שמראים על קינה ו...
אתה מרגיש שזה איפשהו שכל הדבר הזה יתגלגל גם לאישיות שלך, או שזה...
דפנטלי, כן. לא יכול להיות שלא. אתה מבין? אני מאמין שכל דבר הוא, יש לו איזושהי משמעות, נראה לי. או שאנחנו נותנים לזה, אבל...
היה שיח? התנהל שיח עם ההורים על הבחירה בשם?
אמא שלי אמרה לי שנולדתי ישר ראתה דוד. לא היה לה בכלל שמץ של ספק. היא פשוט ראתה, דוד. סבא שלי קראו לו דוד.
הבנתי.
אבל זה התחבר, אני חושב, יותר מהמקום של אמא שלי, שהיא פשוט אהבה את השם, וברגע שהיא ראתה אותי, ראתה דוד. אז כן, זה שם מיוחד, כי באמת יש בו איזה קונפליקט כזה. אבל אני אוהב את זה, כי נראה לי זה שני צדדים שאולי קיימים בי. אז כנראה זה מגולם איכשהו בחיים.
איזה כיף.
כן.
תגיד. דיברנו על שברים, יצא לנו, הכרנו ככה, זו פעם ראשונה שאנחנו בעצם נפגשים.
נכון.
נכון?
בטח.
אז נעים מאוד קודם
כל. נעים מאוד, כיף להיות פה.
ואני רואה אותך, אתה יודע, אתה שחקן עסוק מאוד, גם סדרות, גם תיאטרון. למעשה, אני אפילו ראיתי אותך בהצגה בפיקוח נפש.
אה, וואו, לא מאמין, איזה
כן.
כיף.
תפקיד של אליעזר? זה השם? התקלתי אותך עם השם של הדמות.
כן, אני כאילו כבר לא זוכר. עדיאל? לא זוכר. עזריאל.
עזריאל.
עזריאל, כן.
הפכתי את האותיות לאליעזר.
כן, זהו, זה...
ולא היה לי שמץ של מושג, שבזמן שאני רואה אותך בהצגה, בחיים האמיתיים שלך, מתרחש תסריט, במובן מסוים זהה,
כן.
אבל... אתה יודע, בעוד משהו שמתרחש על הבמה, הוא מתרחש על הבמה ומסתיים במחסני הקאמרי.
נכון. אתה חוזר עם זה למיטה.
כן.
כן. קודם כל נתחיל עם זה שהמחזה הזה בכלל עלה באיזה פסטיבל. עושים כל שנה איזה פסטיבל שמקריאים מחזות חדשים, ומי שזוכה בפסטיבל הזה, שקוראים את המחזה, אז מעלים את זה ברפרטוארי של הקאמרי. ואני... והתגלגל לידי עם החזה, עם באמת דמות ראשית על נער חרדי, מראשון, דרך אגב, שאח שלו נפטר, ובעקבות המוות שלו הוא באמת שואל את עצמו מי אני, והאם אני באמת משתייך לדת, ופתאום יש לו שאלה, והוא מגלה את עצמו כמשורר שכותב שירה, והוא נע בין העולמות של תל אביב, הבוהמיאנית לבין הקהילה החרדית. ורואים אותו גם כמו איזה עילוי, שוואלה, אתה יודע, הוא אמור להיות ממשיך דרכו של אביו, שהוא איש גדול שם. מחזה שכתב תומר רוזנמן, ובאימה הדר גלרון.
הדר גלרון, כן.
כן. אני אז שקראתי את זה, אמרתי, אוקיי, זה מחזה מאוד יפה, זה דמות מאוד חזקה, איך אני מתחבר לאבל כזה של מישהו שמאבד את אח שלו, לא יודע. ואז קרה שבאמת אחרי, אני חושב, לא זוכר כמה זמן אחרי, אולי שנה, שנתיים, המחזה הזה דרך אגב זכה בפסטיבל, ואז אחותי נפטרה. זה סיפור, כי אני הייתי בכלל בתהליך של כתיבת שירים, אפרופו הדמות הזאת שאני מגלם בקאמר שכותב שירה. אני גם מוזיקאי ואני כותב כזה הרבה שירים וזה, והתחלתי איזה תהליך עם תמיר מוסקט, שהוא אפיק מוזיקלי.
אפיק מוזיקלי, אחד הטובים אם לא...
כן, כאילו, אתה יודע, אני במין כזה יראת כבוד, שלחתי לו כזה שירים, אולי הוא ירצה לעשות איתי משהו, אתה יודע, ופתאום הוא הקשיב, הוא אמר לי, אני רוצה שנעשה אלבום ביחד. ואני כל כך התרגשתי, אתה יודע, מזה שאני אעשה עם תמיר אלבום, ברור. זה מבחינתי היה כמו איזה, לא יודע, שלום, חנוך ואביתר והמון. בקיצור, אנחנו מתחילים באמת לעבוד על איזה שני שירים, ואז אחותי נכנסת לבית חולים.
אחותך הגדולה?
הגדולי, הגדולה, כן, קוראים לה לירון.
לירון.
לירון אסתר שאול, והיא נפטרה בגיל 34, בעקבות הריון שהסתבך. התינוקת יצאה בחיים. ואחותי לא. זה לקח כמה חודשים כל הסיפור הזה, בתוך טיפול נמרץ, שבה היא נלחמה עם דברים שגם הגיעו בעקבות ואחרי, וגם לא קשור, ונהיה מין סיבוך. אני זוכר את עצמי, זה מעניין, אין לי מושג על מה אנחנו מדברים, אבל אני פשוט ממשיך עם הסיפור. אני זוכר את עצמי
איך
פשוט...
איך זה מרגיש קודם כל רגע? אני תמיד...
כן.
נוהג לשאול, איך זה מרגיש קודם כל לדבר על זה? זה...
מבחינתי זה מי שאני. הייתי אומר אפילו שליחות, או אם נקרא לזה צורך. אתה יודע, יש לי צורך לדבר עליה, כי כשאני מדבר עליה, אני קרוב אליה. וכשאני קרוב אליה, נעים לי, ומרגש לי, וקרוב. אתה מבין? זה קרוב.
כן.
אני מחפש את המקום הזה. זה לא שאני בורח ממנו, אלא להפך. אני מרגיש שזה כמו להיות בים. ואני מרגיש צלול כשאני מדבר אותה. זה קצת לקיים אותה, אתה מבין?
כן.
ואני זוכר שהייתי בטיפול נמרץ כמה חודשים. זאת אומרת, ישנתי בבית חולים. ובמהלך הטיפול נמרץ, אני זוכר שראיתי הרבה אנשים מתים. אתה מבין? כאילו, משפחות נפרדות מסביב למיטה. ראיתי ערבים, חרדים, מי שאתה רוצה, אתה יודע, זה לא משנה, כאילו. ואתה זוכה, לצערי, בהמון שיעורים, סביב הנושא הזה של מוות. אתה מתעמת איתו. אתה סועד אותה. אתה מבין? אתה רואה אותה בשיא למטה של בן אדם. וזה הבן אדם הכי קרוב אליך.
והיא בהיריון.
והיא בהיריון, זה כבר היה אחרי הלידה, כאילו, הלידה הייתה ב... התינוקת הייתה ב... נו, איך קוראים לזה? פגים.
פגיה.
בפגיה, כן. אז אתה גם כל הזמן נע בין הפגיה, שם אתה רואה כל כך הרבה חיים, אתה יודע, התחלה של חיים, לבין הטיפול נמרץ, כל יום. כאילו, זה היה המסע שלי בערך 3 חודשים. ואז אני הולך לתל אביב, ואני לא מבין, אתה יודע, למה אנשים בבית קפה... ואני הייתי זוכר שזה מה שחיילים סיפרו אחרי מלחמות. אתה זוכר שהם הולכים בתל אביב, אומרים, מה אנשים הולכים למסיבות? זה בדיוק מה שהיה לי, ואז הבנתי שאני כנראה בטראומה. כאילו, אם זה מה שאני מרגיש.
איך החיים ממשיכים להתקיים כסדרם, בעוד שלפני רבע שעה אתה נמצא במקום שהוא...
שהוא שוקק מוות, מה שנקרא. כן. וגם למה אף אחד לא מחבק אותי? אתה יודע, אני מן כזה, איפה אתם? אתם לא רואים? מה יש לכם? אתה יודע, כעסתי על כולם.
תקשרת את זה לעולם?
לא, הייתי עסוק בלנסות להציל אותה, אתה מבין? בלנסות לתת לה כמה רגעים של יופי, של חיוך, להשמיע שירים, לא יודע, משהו שיגרום לה לחייך, זה כל מה שהעסיק אותי. הבת זוג שלי הייתה בהיריון באותה עת, אז הייתי עובר בין הפגייה לטיפול נמרץ לבת זוג שלי, שמחכה לי בבית עם הבטן, אתה יודע.
שזה צריך להגיד הריון ראשון.
הריון ראשון, כן. היה איזה פעם אחת שאחותי התעוררה בטיפול נמרץ, והספקתי להגיד לה ששרה בהיריון, והיא כל כך שמחה, ואמרה לי, זו תהיה בת, וזו בת. וזה כל כך, אתה יודע, זה הגיע הבאות סביב הדבר הזה. אבל כן, אחותי הייתה מפקדת חמ"ל נפגעים של צה"ל. זה אומר שכל בן אדם שמת, או התאבד, או נפצע, אז אחותי הראשונה שיודעת, ואז היא מתחילה
לתפעל את כל הסיטואציה הקשה הזאת.
זה אומר תקשורת, שבק, משפחות, שצריך לדפוק להם בדלת, אפילו קלסר, יש קלסר שממש עם סקר, כאילו סקר, שואלים אותך שאלון, האם אתה רוצה הלוויה צבאית, האם אתה רוצה הלוויה כזה, איך אתה רוצה שזה ייראה, מה הכי נוח לך, אתה יודע. ושהיא נפטרה, אז אתה יודע, כל מי שליווה אותנו זה חיילים, שמלווים משפחות, והחיילים האלה הם החברים הכי טובים שלה, והם פתאום מלווים אותנו. ופתאום אחותי, האירוע הצהלי הזה שצריך
לנהל אותו.
אז אתה יודע, אז החברה הכי טובה שלה היא היא זאת שמוליכה אותנו במסע הזה, ואיך היא שומרת בכלל על מקצועיות, אתה יודע, סביב זה. או שאתה מקבל קלסר, ואני אומר להם, מה זה הקלסר הזה? אז אומרים לי, אחותך כתבה אותו. אחותך כתבה את הקלסר הזה, שאתה אמור להגיד איך אתה רוצה שהלוויה שלה תיראה. או הרב, שאתה יודע, בהלוויה, שמקריא עליה, ושר, אתה יודע, אז הוא בוכה.
שצריך באמת להדגיש את זה, ראש מערך הנפגעים של צה"ל, זה חתיכת
תפקיד. זה תפקיד מטורף. שהיא בנתה אותו מאפס, דרך אגב, שהיא הגיעה כמעט והוא לא היה. זאת אומרת, היא בנתה את מערך הנפגעים ממש מאפס, כאילו, ברמת, אני אומר לך, תוכנה שהיא בנתה, כאילו, בכל הרמות.
איך היית, אם זה, שאלה קצת מוזרה לשאול, אבל זה תפקיד שהוא כל כך נוגע בכל הזמן במוות ובבשורות איוב. הסתכלת ממש. מהצד עליה בזמן שהיא עושה את התפקיד?
קודם כל, אחותי הייתה בן אדם מאוד גנרלית כזאת. היה משהו קשוח ורגיש בטירוף. איתנו הייתה בוכה הרבה, אבל היא הייתה גם קשוחה.
אי אפשר לעשות תפקיד כזה, אני חושב, מבלי להכיל גם רגישות
ממש.
וגם חוזק.
ממש. ואתה יודע, היא כל הזמן עם ביפר כזה, כי אתה לא יודע מתי זה יבוא, ופתאום בארוחת שישי פתאום היא מקבלת איזה, והיא כזה, מה עכשיו הוא מת? אתה יודע, מה עכשיו הוא בחר לו? הוא לא יכול לחכות עם זה יום, אתה יודע, הייתה כבר צוחקת מזה, כן. כי אתה חייב להתנהל עם זה באיזושהי צורה. שהפכה להיות אימא לילדה בת, שהיום היא בת חמש, יש לה שתי ילדות, אז אני חושב שזה שינה אותה, משהו בה התרכך לגמרי, פתאום היא גילתה את עצמה כאימא. ואז היה לה יותר קשה לדעתי התפקיד, פתאום כאימא.
כאימא, פתאום, כן. פתאום התפקיד הנוסף.
כן, כי פתאום היא חוותה חיים מאוד גדולים, וזה צריך ממנה כל פעם, אתה יודע, וזה גם תפקיד ששואב אותך, בלילה, ביום, אין לזה שעות.
וכשאתה רואה אותה בתור אחי, אתה האמצעי בעצם, נכון?
כן.
שלושה ילדים.
שלושה ילדים, כן.
של אירוני הגדולה, אתה האמצעי. אירוני
הגדולה, ואחי הקטן אביב.
וכשאתה רואה אותה ככה, זה יש מחשבות של מה...
למה את עושה?
כן.
לא, כי וואלה, היא הייתה נראית באלמנט שלה, הייתה נראית שהיא, אתה יודע, על זה, היא חיה את זה, כל כולה בזה, ומי כמוני מכיר מה זה להיות כל כולי בתוך משהו, אז אני כאילו לגמרי do it, אתה יודע. מצאת עצמה, סביבה טבעית שלה, אתה יודע, אלא אתה, לפעמים, אתה יודע, מין מתחים סביב הצבא והמסגרת וזה, אבל אתה יודע, בסוף זה היה אי, הדבר הזה. ואז היא מתה, ואני מוצא את עצמי בתחילת אלבום שאמור להיות, ואמר עצמי איך אני עושה אלבום כזה בכלל, עם תמיר, אמרתי לו, שמע, אני לא מסוגל. כאילו, כתבתי אלבום, ואני לא רוצה לעשות אותו, כי זה לא המקום שאני נמצא בו עכשיו.
וחיכית על האלבום הזה?
מה זה חיכיתי?
שבזמנו גם היה פרויקט, נכון? היה הדסטארט סביבו? הדסטארט
שעשיתי. זה אחרי, כן.
זה אחרי.
כן, אתה יודע, אמרתי לו, שמע, אני לא יכול, אני לא מסוגל לעשות את זה. ואז הוא אמר לי, אז תכתום חדש. ויום אחרי השבעה, נכנסתי לחדר שלי בבית עם שרה, בת זוג שלי, ולא יצאתי מהחדר. פשוט נכנסתי לכתיבה של חודש, כתבתי איזה 50 שירים, ועד שבאתי אליו, אמרתי לה, לא בסוגל לכתוב יותר, די זהו. בדיעבד זה הציל אותי קצת. כי,
הכתיבה.
כן, כי באמת נתלש ממך משהו כל כך גדול, שאין יותר אדמה. אתה באמת תובע. זה, התחושה היא באמת של אני תובע. ואין אף אחד שיציל אותך, ואני, הדימוי הזה של לכתוב את האלבום בתקופה הזו, זה היה כמו כאילו אני בונה לי רפסודה בזמן שערה שאני בלב ים. ממש בונה אותו, אתה יודע.
ו... אני מדמיין אותך ממש חוטב את העצים אפילו, כאילו הכל...
ממש.
הכל מאפס.
הכל מאפס. נשמטת לך, נשמטת הדבר הכי חשוב, שזה משפחה, אתה יודע, אנחנו בנויים על משפחה, אני גדלתי במשפחה, שמשפחה זה הכל, זה כאילו...
תספר לי על המשפחה קצת.
אז אמא שלי הייתה מנהלת של תיכון, של בנעמת, של נוער שנפלט מכל המסגרות האפשריות, לא יודעים מה... שהמסגרות קצת ויתרו עליהם, ואז אמא שלי, ואז הם מגיעים לאמא שלי, ויוצאים, והם יוצאים מזה, אתה יודע, מאוד... עם תחושה מאוד חזקה מול העולם, אחרי שמגיעים אליה. נראה לי הייתה קצת כמו אימא או מנטורית של המון 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 נערים. אח שלי גם מרצה, הלך לחבר את החברה הישראלית, הוא מאוד איש של גם חינוך וגם פוליטיקה. ואבא שלי הוא פשוט בן אדם טוב לב, שנתן לנו הכל ועשה הכל בשבילנו. אז מכל אחד אני חושב יש בי איזו הרצה סמויה, כל אחד מהגורמים שם במשפחה. ואחותי שקצת גידלה אותי הרבה פעמים, אתה יודע, שמרה עליי, ואהבה שלנו הייתה כל כך גדולה, כאילו.
מה ההפרש ביניכם?
שנתיים.
וואי.
כן.
זה אחות גדולה וגם חברה.
וגם חברה. היינו גם מאוד שונים. זאת אומרת, אני הייתי כזה מאוד רוחני,
האומן.
ורגשי, והאומן, וזה שחושב אחרת מכולם, אתה יודע. ואחותי כזה, תל את המסגרת ומה שצריך, וגם עושה דברים מאוד חשובים, בוא, אתה יודע, בסוף אני כותב שירים, לא יודע, עושה איזה דמות, אבל הרגשתי שכאילו היא מתעסקת באמת בחיים ובמוות. זה מעניין שעכשיו היא קבורה בחלקה צבאית עם כל החיילים שהיא שמרה עליהם לפני שהם מתים או במותם, וזה קצת פתאום איתם, אתה יודע, בחלקה שם. אז מוזר, זה מוזר. אני מרגיש כאילו היא עדיין בתפקידה.
אתה יודע, אני שומע אותך ואני חושב על כמה קשה במקום מסוים לראות אותה, אתה יודע, כל החיים, להתרגל לאיזה משהו, ופתאום כשמשהו נלקח, אני חושב בכלל על כל תקופת בית החולים, אתה מתאר איזה משהו, אני מתבאס על עצמי שלא הייתי שם אפילו לחבק אותך, כשאמרת עכשיו, אני יוצא משם ואני רק רוצה שיבחינו בי.
כן.
יש משהו בחוויית בית חולים ש... הוא אכזר, אין לי מילה אחרת לתאר.
ממש.
אני מכיר את זה, אתה יודע, מסיטואציה אחרת, ולהבדיל, אבי כבר היה בן 72, וזה באמת סיטואציה אחרת לגמרי, בטח כשיש מישהי שרק הרגע ילדה, והיא בת 30 פלוס, שזה...
כן.
זה לא גיל.
זה לא פייר גם, אתה מרגיש.
וזה לא פייר, כן. ויש משהו אכזר בבית החולים, שאתה כל הזמן, כמו שאתה אומר, שאמרת את זה, אז הרגשתי את הלב שלי זז מהמקום. כשאמרת, כל הזמן יש פרדות, כאילו כמו, המוות הוא כמו עננה שמרחפת מעל פני המקום הזה. אני זוכר שאפילו פעם שאלתי בבית החולים, אמרתי להם, זה מקום עצוב. אז אמרו לי, לא, זה גם, דיברתי על זה עם הרבה חברים, היו אומרים לי, אבל זה גם מקום שמח, הוא גם מציל חיים.
נכון.
ומשום מה, אני בתפיסה הפרטית שלי, הוא נחקק, כמקום עצוב, כמקום של פרידה.
כן, כן.
ואני חושב עליך באותם, באותם ימים, בין זה שאתה ושרה, זוגתך, אשתך, מביאים חיים חדשים, לבין הסיטואציה הזאת, איך זה מרגיש? איך נעים בין בין תקווה וייאוש, סליחה על הקלישאה?
וואו, כאילו פתאום עלה לי איזה סצנה, אני זוכר שפשוט פעם אחת באתי לשרה, ופתאום התנצלתי בפניה. אמרתי לה, אני סליחה שאני אעשה לך את זה, סליחה שאני אעשה לך את זה. ראיתי כאילו אני הורס לה את החיים או משהו כזה. ואז היא אמרה לי, קום מהרצפה, מה אתה עושה? כאילו, מה יש לך? אתה יודע, היא הרים, ממש נערה אותי לרגע. ראיתי אשמה גם, כאילו, שאני פתאום זה הסיפור שלי, כאילו. סביב זה שעכשיו אני, איך אני גם אהיה אבא, אתה יודע. גם אבא לי, זה משהו שמאוד פחדתי להיות. כאילו, לא ידעתי איך אני יכול להיות עכשיו אבא, בלי קשר
בלי קשר ללימון.
כן, עוד לפני, עברנו תהליך ארוך של, שאני אומרת, אני לא רוצה את זה בכלל, לא, כאילו, בתוך תוכי רציתי. הייתי צריך להשיל מעצמי המון המון פחדים, בנוגע לאבאות.
כמו מה?
שאחריות, ומה עכשיו? ואני רוצה את בשלי, ואני רוצה לעשות את היצירות שלי, ואני רוצה לשחק, ואני רוצה לכתוב, ומה עכשיו?
אני רוצה להמשיך להיות ילד.
כן, תמשיך להיות ילד. ופתאום נגעתי באיזה נקודה בי, שהרגשתי שבאמת אני רוצה להיות אבא. במקור שלי הרגשתי שאני רוצה להיות אבא. מהמקום הזה של... של אני... פתאום קלטתי שמה שאני בעצם מוביל לי זה הפחד. שבעצם אני מפחד להיות אבא. כי אני גם טופל, ואתה יודע, זה דברים שאני עובר תהליכים, אבל... שמע, להיות אחראי על מישהו, ולבנות לך את הקן שלך, מה יותר גדול מזה? מפתאום להיות האבא הזה, כאילו. לא להיות הילד של, כי כשאתה ילד, יש פה איזה חוזה, שמישהו אבא שלך.
נכון.
ושאתה אבא, אז זה שונה, אתה קצת לא נפרד מהחוזה, אבל פתאום אתה יוצר חוזה חדש, שבו אתה אב המשפחה, ויש בזה המון עוצמה, המון כוח, שאתה יכול להביא חיים.
אני אפילו רוצה להגיד משהו אחר, יש, אתה פתאום עובר לנקודת, לפוינט אוביו אחר, לנקודת מבט שאתה רואה גם את הילד שבתוכך, וגם את הילד מלמעלה, כאילו.
כן.
אתה מרוויח עוד משהו.
כן, גם אני חושב שאיתה, עם הילדה שלי, שקוראים לה לואיז, לואיז אסתר.
זה שם יפה. אסתר זה בעצם...
השם האמצעי של אחותי,
של לירון, כן.
ואתה יודע, זה פתאום הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. א', אני הייתי הייתי באבדון, בוא, הייתי בחושך. הבית היה חשוך. ופתאום בא לפיד של אור, וכשאין מה לעשות, כשחשוך, האור הזה הוא הרבה יותר גדול, כי חדר חשוך, אז כל גפרור שתביא זה יאיר. אז האור היה מאוד גדול, והרגשתי, שמע, אני גם פוחד לשים עליה משקל, אתה מבין? אני לא רוצה להגיד, היא ריפה אותי, או היא עכשיו האור במשפחה. פשוט משהו בזה שהיא חיה, שיש חיים חדשים, מביא משהו. ולזכות המוות של אחותי אמר, שאני הערכתי את זה הרבה יותר. אתה מבין? להקים משפחה פתאום, היה נראה לי כמו מטרת חיים. פתאום הרגשתי את הקרבה אליה, אתה יודע, לחיות אותה. כתבתי עליה שיר עוד לפני שהיא נולדה, שקוראים לו לואיז. כאילו הרגשתי אותה, אתה יודע. ומשהו בילדה, או ילד, יש איזה צינור, שהוא בלי חוצץ לילד שלך. וכשאתה יכול לדבר עם הילד שלך, אז אתה יכול גם לתקן את הילד שלך. בדיבור, עצם הדיבור הישיר הזה, מתקן את הילד שלך.
ומה קרה שם עם הילד? עם דוד הקטן?
נראה לי, הוא הרגיש מחובק. אתה יודע, הוא הרגיש אהוב. שזה לא משהו שלא הרגשתי במהלך חיי, כאילו, אבל משהו בהצמדות הטובה הזאת, אתה יודע, הרגיש לי כאילו, אני פשוט, יש משמעות פתאום. יש משמעות שהיא גדולה יותר מכל תפקיד וכל שיר שאני אכתוב. משהו שהוא הרבה יותר. עכשיו מבחינתי להיות איש משפחה, באמת, אני זוכר את עצמי לפני, ואני אומר עצמי, מה עשית כאילו? אתה יודע, הייתי בתל אביב, חייתי תל אביב, חייתי, אתה יודע.
אומן צעיר.
כן, כאילו...
תיאטרון צהל.
היה לי איזה קשר סוגיות שלי, זה 6 שנים, עד גיל 21. ומגיל 21 עד גיל 29, היה לי איזה גג בגורדון. ואתה יודע...
אז היינו שכנים קצת.
היינו שכנים?
אני בבר גיורה.
אה, וואו, ממש קרוב.
כן.
הייתי עובר כל הזמן דירות, בתים, כותב, חי, יוצא, מבלה. ובפנים הרגשתי עמוק עמוק איזה מין חוסר משמעות. אמרתי, לאן כל זה הולך, כאילו, כל הדבר
כן,
הזה.
כן, ידעת להגיד את זה כן. אז גם, בתוך כל התל אביביות וה...
כן, כי הרגשתי שמשהו חסר לי. עכשיו, ידעתי זוגיות טובה. אז אמרתי, אני יודע שאהבה חסרה לי, אבל לא ידעתי למצוא אותה, כי הייתי מלא בפחדים.
קראתי איפשהו ש... אחרי ניסן נתיב?
מה?
ניסן נתיב, נכון? אני לא
כן,
טועה.
כן.
אחרי הלימודים בניסן נתיב... שם הייתה פרידה, אחרי הפרידה, ונסעת...
הפרידה הייתה ממש תחילת ניסן נתיב.
תחילת ניסן נתיב.
כן. שזה גם, אתה יודע, זה עושה לך קוקולוקו בראש, אבל...
מה זה, להגיע לבית ספר למשחק?
אחרי פרידה אחרי של פרידה. 6 שנים. אני לא יודע איזה, כאילו, יש דברים יותר גומרים מזה, אבל זה היה ממש, כאילו...
זה יודע, קשוח.
זה קשוח, וגם חיפשתי הצלה כל הזמן. חיפשתי... נראה לי שהדבר הכי מפחיד אותי, בדיעבד היה להרגיש אבוד. כי כשאתה מרגיש אבוד, אני מדבר איתך על אבוד של כאילו אתה במדבר, ונגיד...
לבד במדבר.
כן, ובלי מצפן, ובלי מים, ואתה באמת אבוד.
אתה יודע אבל מה קורה שם במדבר.
מה?
פתאום אני כאילו גם מתרגש בשבילך, כי אני חושב איך אחרי כל השנים האלו, בעקבות הטרגדיה הנוראית שקרתה עם אחותך, אני חושב ששם העבוד הזה התעורר, ואז פתאום הוא קיבל רגע את לואיז לחיים. ואז כאילו היה פתאום איזה משהו שהוא...
בדיוק.
אינטגרטיבי. אני חושב על זה, כשמגיעים לבית ספר למשחק, אז לטובת, אז נספר לטובת מי שמאזין לנו, ולא חווה
כן.
בית הספר למשחק, שלוש שנים, עובדים הרבה עם הנפש.
כן.
הרבה מחפשים את, את, את הסדקים ואת השברים ואת המקומות שמהם אתה יכול להביא את הפרשנות שלך.
ממש.
בין אם אתה עושה עכשיו את אוטלו או את עם המלט. ואני חושב על המקום החשוף הזה, אתה אומר עבוד, אפילו אתה כאילו הולך עוד יותר, כן. כאילו ממש מרגיש נטול קרקע?
כן, כי אתה יודע, הייתי עם שברון לב, ומה הם יודעים? החבר'ה שפה הייתי על, כאילו חייתי חיים שלמים, ועכשיו אני מתחיל חיים חדשים, כי הלך להיות מהבוקר עד הלילה פה.
וזר לא יבין זאת.
זר לא יבין זאת, ואני גם לא מכיר אתכם, וחייתי חיים שלמים שפתאום נקטעים, כי ילד לחוות זוגיות בגיל צעיר, אתה חווה את העולם יחד.
מגיל 15 בעצם, כן. עד 21.
כן, משהו כזה, כן. לא יודע למה זה מזכיר לי שסיימתי את הבית ספר, ואת ניסן, והתחלתי להיות בתל אביב. והייתי הולך קצת למסיבות, נגיד, בזה, והייתי יושב שם, הייתי אומר, מה המשמעות? אתה מבין ממש, אני זוכר את זה, מה המשמעות של כל זה? אני, אין יותר חוסר משמעות מזה, בתחושה שלי. זה לא קשור לזה שאני אוהב לרקוד ונבלות, זה לא... אין לי משהו נגד...
לא, זה ברור לי שזה גם לא בא על חשבון...
כן.
זה לצד זה.
כן. ואני זוכר שפשוט לקחתי את הדברים שלי וטסתי לאודו. עם עצמי, לבד, תיק ריק, אני אומר לך, גיטרה קטנה, תיק ריק, וקניתי שם כזה בגדים, אתה יודע, הכי מוגזם, כאילו, אמרתי, אני חייב משהו, כאילו.
כאילו, אתה מסיים את בית ספר למשחק, במקום לשבת, ואתה יודע...
לחפש עבודה?
זה לא רק לחפש עבודה, כל בוגר בית ספר למשחק רק מחכה, אתה יודע, ש...
כן, קחו אותי ליד.
שזוהר יעקובסון, או פריקפרי, או רינת איתן, או כל סוכנות אפשרית, תגיע, תקטוף אותו, והיידי, יאללה, בוא נצא לאזרחות ונסתער.
כן.
ואתה עושה ימינה, פנייה ימינה חזק.
חזק מאוד. גם שמע, עבדתי לפני, מגיל 18 התחלתי לשחק בסדרות. אז שהגעתי לניסן, כבר שיחקתי, כאילו. אבל שוב, זה לא אומר כלום, אתה אמור להמשיך, אתה יודע.
היית גם בתיאטרון צהל, נכון?
כן, ולהקת הנחל.
ולהקת הנחל.
כן. ואז אתה יודע, אז טסתי ופגשתי מישהו, אתה יודע, באוטובוס. היה לי אוטובוס של איזה 15 שעות צפונה, ואני יושב עם מישהו, שמה שמתורף זה שהוא אח של יאה וינר, שלמדתי בניסן,
וואו.
שהוא נרצח דרך בכפר עזה.
אני יודע.
שיילי אתרי, שאשתו היא חברה מהכי טובות שלי, כמו אחות בשבילי, מראשון לציון עוד, ופתאום הוא יושב לידי עם כזה כל מיני כלי הקשה, ואני עם גיטרה, והוא אומר, נשמע, יש לי שני אופנועים. עשיתי טיול אופנועים עם חבר'ה, כולם מכרו את האופנועים, אני עוד נשארתי ויש אחד שלא יצטרך למכור, יש לי שני אופנועים. אז אחרי זה 12 שעות של דיבורים, אמרו לי, בוא נעשה את כל הודו על אופנועים. עכשיו אני בוא, אין לי רישיון לאופנוע. ואני אמרו לו, בוא. ועשינו את כל הודו באופנוע.
ככה.
כן. וזה מה שחיפשתי, נראה לי. כי פתאום אתה רואה אנשים שאין להם כלום. אתה עם אופנוע, אז אין אסתטיקה של, של חלונות של, אתה יודע, אוטובוס.
אין סטינג, אין כלום.
אין כלום. אתה לא יודע איפה תישן, כאילו שוקעת השמש, בוא תחפש. איפה לישון? כי היא שוקעת. אז אתה יודע, אתה מדבר עם מישהו בכפר, הם מביאים אותך לאיזה בית, הם מכניסים לסלון את שני האופנועים.
וכמה זה היה שונה ממך? כי כאילו אני חושב על עצמי בתוך דבר כזה. אני אגלה לך סוד?
כן.
עודו מלחיצה אותי.
ברור מה זה זה.
עודו מלחיצה אותי, אני אומר את זה כבר לעם ופודקאסט. עודו מלחיצה אותי, זה ברמה שאפילו זכיתי להיות בשתי עונות של המרוץ למיליון.
נו.
בעונה הראשונה היה דיבור שיהיה איזה משהו שאליו יטיסו את המודחים בהודו. ואז חייכתי ואמרתי, או, זאת ההזדמנות שלך לי. גדול. כאילו מרגיש לי, אני אתכם, זה לא מי, אתה יודע, מהליך, אני מת על פתוח. מרגיש לי שהיא כל כך עצומה, שאני אגלה על עצמי משהו דרך האינסוף שבה.
אבל רק טוב. רק טוב.
עכשיו שאתה אומר את זה, אז מרגיש לי כן, כן אבל עדיין לנסוע, בוא, אני לא מדמיין את עצמי, עולה על אופנוע, פחד הכי גדול שלי גם.
כן.
וכאילו מגיע לאיזה עיירה, וכאילו קאוץ' סרפינג בהודו. כן. כמה זה היה שונה ממך באותם ימים?
זה שנות אור, כי...
שנות אור?
שמע, שנות אור, כי באתי מניסן, כל קשוח, הכל מאוד כאילו קיצוני בחינוך של הדבר הזה, ואני פתאום באתי הפוך, פתאום, אתה יודע, היה חלון אחד בבניין של ניסן. עכשיו זה כבר מקום אחר, אבל אז היה לנו חלון אחד, וזה היה בפינת אישון, ועם סורגים. תמיד זה ממש דימוי למה שאתה חווה.
ומשם להודו.
ואז משם, פתאום אתה במרחבים, פתאום אין חוקים לכלום, נושאים הפוך, כאילו, וגם האנשים שם הם שונים, כי אין להם כלום. ואתה פתאום מגלה שיש להם הכל. באמת יש להם הכל. ופתאום במרחבים אני יכול לחשוב בצורה נקייה, כאילו. אני פשוט זוכר שהם... פתאום מצאתי אנשים חדשים. לא יודע, פתאום ראיתי את האנושות.
מה גילית על עצמך שם?
קודם כל גיליתי את אלוהי. עד אז הייתי לא באמת מאמין. כאילו, לא הרגשתי שיש בי איזו רוחניות כזאת. ופתאום ראיתי משהו, את היקום, ראיתי את הבריאה נקרא לזה, ראיתי את הכוח הזה, הגדול הזה, שאני חלק ממשהו, הרבה יותר גדול ממני, שאני פתאום היה לי הודעה עמוקה, לזה שאני פה, לזה שאני חלק מהמקום הזה. פתאום אני חלק ממה שקורה פה.
כאילו משהו התחבר למשהו, ופתאום היה זה...
יכולתי להסתכל על הציפורים ולהרגיש אותם, לא ממקום של הפסיכודלי.
לא, ברור לי שזה לא ממקום פסיכודלי.
מהמקום העמוק שאני מודה על... שאני פה, אתה מבין? אף פעם לא היה לי את המחשבות האלה, של אני מודה שאני פה. נראה לי ריפאתי את עצמי, הייתי זקוק לריפוי. וריפאתי את עצמי, גם זה שאתה עולה על אופנוע ואתה אומר, אני אעשה את זה, יש איזה משהו גם שאתה מרגיש אמיץ.
ברור.
שאני עושה משהו ש... אתה יודע, נסענו ליד תאומות.
אתה אקטיבי, אתה אקטיבי אל מול המציאות.
אני עולה על הר, אני פתאום צריך עם האופנוע לעבור נחל. או נהר עם האופנוע, כאילו, דברים שבחיים לא... ופתאום אתה עושה את זה, ואתה מגלה בך עוצמות דרך הדבר הזה.
אבא ואמא ידעו?
לא, מה פתאום? חיים לא, אם הייתי אומר. סיימתי, אז חזרתי הביתה, אמרתי, לא, עשיתי את כל עוד באופנוע. הוא אמר לי, מזל שלא אמרת לי. יש לך מזל שלא אמרת לי.
כמה זמן המסע הזה ארך?
3 חודשים.
וואו.
כן.
מסע משנה חיים?
משנה חיים. עד היום אנחנו כמו אחים, אני ואלמוג וינר. שזה מטורף, אתה יודע, אני מדבר עליו, אני חושב על זה שדיברתי איתו בממד, הוא היה בממד בשביל באוקטובר, פתאום מדבר איתו, והוא... זה שיחות לגמרי אחרות. ופתאום הוא מאבד את אח שלו.
שיהב, אתה יודע, עולה בי רצון לספר לך,
כן.
הכרנו לרגע. מלהקת שלי יום אחד שאלה אותי, אמרה שיש לה חבר טוב, שהוא רוצה לכתוב סדרה. יש לו איזה רעיון לכתוב על ריאליטי. ויש לנו התכתפות כזאת ליהב המדהים והמוכשר והיצירתי, זכרו לברכה. ונפגשנו בבית קפה לשעתיים, כאילו לשיחה, אתה יודע, רצה לעשות תחקיר על איך זה קורה ריאליטי מוזיקלי, אבל זו הייתה שיחה שהיא הייתה הרבה מעבר, אתה יודע, רק ל... אתה יודע, בסוף נפש פוגשת נפש, וכשאחרי השבעה באוקטובר, כששמעתי, זה פשוט, זה, אתה יודע, ואתה רואה את שיילי מתמודדת עם הבת ועם הכל, אז...
ממש. ופתאום מצאתי את עצמי, אתה יודע, אלמור קצת ליווה אותי כשאני איבדתי את אחותי, פתאום אני מוצאת את עצמו שהוא מאבד את אחיו, ושנינו חווים ביחד בהודו גם דברים מאוד גדולים, ופתאום היקום מפגיש בינינו שוב במקום הזה.
במקום הכאילו עבוד אחרי המסע הגדול והממלא שאז עשיתם.
כן, ויותר מזה, אתה התחיל השביעי באוקטובר. קודם כל, עבדתי 2 שנים עם תמיר על האלבום. נגיד שגם הייתי פתאום צריך לשחק בפיקוח נפש, את האח, האבל, וזה קרה כמה חודשים אחרי שאחותי נפטרה, אז...
כלומר, ההקראה בזמנו הייתה משהו אחד?
כן, ואז... חודש, איך שסיימתי לכתוב את האלבום, אחרי השיבה, איך שאני מסיים, ברמת כמה ימים אחרים, מתקשרים אליהם הקאמרי, גלעד קמחי, המנהל אומנותי, אומר לי, שמע, אנחנו רוצים לעלות את זה, ואנחנו רוצים שצריך את התפקיד. עכשיו, אני זוכר, אמרתי לאמא שלי, אמא, אני לא אצא מהבית. איך אני אעלה לבמה, כאילו?
איך אפשר להצליח?
אני הייתי 3 חודשים טיפול נמרץ. הייתי חודש בבית, כתבתי. איך אני לא יצאתי מהבית. אני לא ראיתי אנשים. פתאום אני צריך להוביל הצגה. אני זוכר שנכנסתי לחדר חזרות, ואמרתי להם, חבר'ה, אין אותי. אני אמור להוביל את הספינה הזאת, והקפטן לא...
זה תפקיד ראשי, צריך להגיד למי שלא.
כן. וזה הפחיד אותי. אמרתי להם, אני לא יודע איך אני יכול להוביל את זה כשאני אבל. אמרתי, יכול להיות שאני, אתה יודע, אני אתעצבן, פתאום אני אצא מהחדר, אני לא יודע מה יהיה לי. אז ביקשתי סליחה.
מראש.
אמרתי מה שיהיה, והם עברו איתי מסע מטורף סביב הדבר הזה, והצגה לשמחתי גם מאוד הצליחה, אז מצאתי את עצמי ערב-ערב, עולה לבמה ומדבר את זעקתי. זה היה באמת כמו טיפול בשבילי, אתה יודע, כי פתאום השלב הזה שהפצע אמור לפגוש את העולם, הוא שלב חשוב. אמא שלי אמרה לי, עכשיו אתה בשלב שכנראה הפצע שלך צריך, אתה צריך להחזיק אותו ככה ביד, מול העולם.
איזה חכמה אמא שלך.
כן, וזה מה שעשיתי בעצם.
אני חושב אפילו על אמא שלך ששנים בקשה אנשים פצועים.
ממש.
שהגיעו אליה, ופתאום עכשיו היא מעבירה לך
את השרביט.
את התורה הזאת, כן.
כן, ממש. אז זה גם, אתה יודע, יצר בי עוצמות שגיליתי, ש... לא יודע אם הצילו אותי, אבל כן, אתה יודע, היחסים שלי עם, עם במה התחילו כילד, וכל פעם הבמה היא... זה מטורף, היחסים האלה שיש לך עם במה, שכל פעם היא משהו אחר עבורך. פעם אחת היא עוזרת לך מבחינת פרנסה כשאתה זקוק לה, פעם אחת היא בשבילך...
ככלי ריפוי.
כלי ריפוי, אתה יודע, כל פעם הרגשתי שהיא באה אליי ממקום אחר ואמרת לי, עכשיו אתה זקוק לי מהמקום, כמו העצה נדיב. אני נשאר... למה עולה לי העצה נדיב?
כן, אבל זה כזה, אני ממש נשאר אבל עם, עם נקודה יפה, ש, שבא לי רגע שנמרקר אותה, על זה שאתה בעצם אומר, אני לא יודע איך אני אגיב, אני מכיר את עצמי כבר, אני כבר בשלושה עשורים חי את עצמי, ונושא את המשקל גוף שלי, ומבין איך אני בהודו ואיך אני אחרי פרידה, אבל כזה עוד לא היה, ואני לא יודע איך אני אגיב לזה.
בחזרות.
כן.
בטח, כי אבל הוא כמו לעלות על שור, שאתה מתקן הזה של השור הזוהם, ואתה לא יודע, אתה פשוט עולה על השור, ולאן שהוא יזרוק אותך, הוא יזרוק אותך. אתה מבין, אתה יכול פתאום יצוף בך בכי אינסופי, פתאום יהיה בך זעם, שאתה לא רוצה להוציא אותו גם על אחרים, אתה יודע, אנחנו בחזרות, זה עבודה, זה הצגה, אבל מתחת לכל זה אנחנו מדברים על הדבר הכי חשוב. אני זוכר שממש דיברנו עם אלה שמשחקים את ההורים שלי, על מה אנחנו, מה הדמות ומה היחסים עם ההורים, ואיך הם מקבלים את האבל, ואתה יודע, הם מדברים על זה, ולאט לאט אני נובל.
כי אתה מבין שזה לא טקסט.
זה לא טקסט, אנחנו מדברים עליי, כאילו, איך אני עושה את ההפרדה הזאת, ואז הבנתי שאני לא עושה את ההפרדה, והדבר שאני אמור לעשות פה זה חוסר הפרדה מוחלט. אני לא הולך לעשות לכם פה דמות, אני הולך להביא את 100% אני, על הבמה, מהרגע הראשון, אני עם לירון. כל פעם היה לי איזה טקס קטן שאני מדבר איתה, לפני שמעלים את הווילון, את המסך, ואני יודע שאני מגיש להם מישהו אבל, וזה השיעור פה, אתה יודע.
9 שנים אחרי שאתה מסיים ניסן נתיב,
כן, משהו כזה, כן. אפילו לא 8 שנים.
ואתה משכלל את רמת הדיאלוג הפנימי שלך במשחק למשהו שאף בית ספר ואף מורה לא יכול לתת לך.
כן, בכלל תבונה אף אחד לא יכול לתת לך. ידע יכולים לתת לך, תבונה לא... תבונה זה רק השיעורים שלך בחיים, הבחירות שאתה עושה, זה התבונה, שזה רק אתה... אחרי לקבל אותם. אז כן, זה דברים שאי אפשר למד, אתה יודע. אז בכלל, כל הקיום אחרי אבל הוא שונה לגמרי, הרי. זה כאילו, אתה רואה את העולם בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר רחבה, חומלת, אוהבת, אכזרית, יש המון, המון צבעים, ואתה פתאום מגלה את כל את הפלט הצבעים הזאת.
ואם במשחק אתה מגלם דמות,
כן.
אז אני חושב על זה שברגע שאתה מופיע עם החומרים שלך,
כן.
קודם כל האלבום הזה הוא יפהפה.
תודה רבה.
סיפור מלאך.
כן.
יש שם שיר שנקרא קומי אליי.
נכון.
שהמילים שלו עשו לי, אתה יודע, עוד לפני, אני תמיד אומר, אני כאילו, אני אוהב, אני מאלה שתמיד אוהבים רגע לקרוא את המילים ואז לצלול לחוויה המלאה. וזה מצמרר ברמות. כל ה... זה ממש מספר את הסיפור, נכון? בית חולים, ממש. דיאלוג עם אמא, דיאלוג איתה.
ממש, של המשפחה, כן.
איך זה לעלות על הבמה בהופעה ולבצע את זה בצורה חיה ולא טייק באולפן?
וואו, זה... אני חושב שזה ההופעה, זה ההופעה בגרי בתל אביב. אני צריך להגיד שזה היה, עשיתי מסע של הדסטארט סביב האלבום הזה, כי רציתי להפיק אותו, לעשותו עם תמיר, והרגשתי שהוא זקוק לתמיכה. שהיא כאילו כסף, כי הדסטארט זה כסף, אבל נראה לי משהו בי רצה תמיכה.
זה מתחבר לילד שרצה חיבוק.
כן. אז עשיתי סרטון ודיברתי על אחותי וזה. והצלחתי ממש ביג טיים, מה שנקרא, עם התמיכה הזאת, הכספית. אבל בעצם כל מי שתמך בה, זה כל מי שהכיר את לירון, זה כל המשפחה, חברים של המשפחה. הפרויקט הזה עשה משהו למשפחה שלי, אני חושב, להורים שלי. פתאום ראיתי את אבא שלי מסתכל כל הזמן, ראית זה, יש פה תמיכה מזה, ויש פה, והם התרגשו.
וואי, איזה מרגש לשמוע.
אתה יודע שאני לקחתי את הפלאפון של אחותי, והלכתי למעבדה, והעברתי את כל הטלפונים שלה אליי. ופתאום כל המספרים של אחותי רשומים אצלי. אתה מבין? ברמת, לא יודע, אבא שלי, אז הוא כתוב לאבוש. אז פתאום אבא שלי מתקשר, אני רואה פתאום תמונה שלו וכתוב אבוש בפלאפון שלי, ואז קלטתי שפתאום אני מתמזג איתה קצת בדבר הזה. ופשוט שלחתי לכל האנשים בטלפון.
לכל האנשי קשר של לירון?
אין לי מושג מי הם. כולם שלחתי. מישהי שעשתה לציפורניים בגיל 15.
אני חושב איך זה ריגש אותם, פתאום לקבל את ההודעה הזאת.
וואו, ופתאום כולם מספרים לי סיפורים, ואתה יודע. וגם, אתה יודע, כולם תמכו, כן? כולם. ואז פתאום בהופעה כולם הגיעו. ואז אתה רואה את כל החיים פרוסים לפניך באיזשהו, אתה יודע, אופן, כל התחנות. אתה פשוט רואה לאן הגעת, קצת. כאילו הגעת רגע לאיזה פסגה של הר, ואתה רואה את כל האנשים מהחיים שלך ברמת ההגננת שלי, כאילו. וכולם הובילו אותך רגע לרגע הזה, ואני אמרתי להם, אתם לא יכולים מושג איזה מסע עברתי כדי להיות פה מולכם, ואני ממש הרגשתי איך אני עוצר את עצמי לא לפקוד, כאילו, במקום הזה. ו...
אני מתאפק עכשיו שלא לפקוד.
כן, זה כאילו... כאילו פתאום הרגשתי איך התבגרתי, אתה יודע, איך פתאום אני גם יכול להכיל את העצב שלהם. כי אתה שם, אתה רואה שהם בוכים, או צוחקים, או שמחים, ופתאום אני... פתאום אני לא מפחד מזה, אתה יודע, פתאום אני לא... זה לא שאני לא רגיל, אני רגיל הרבה פעמים, הייתי לשחק על במה, והייתי קורא לזה מכל הכינוחים, שאני מרגיש את האנשים ששמים את המטפחות,
כן.
אבל פתאום זה עליה, הם בוכים. אני רואה את אמא שלי, אני רואה את אח שלי, ואני רואה את, אתה יודע, וכולם איתי במסע הזה, של האלבום הזה, לציפור מלאך הזה. קומי אליי באמת זה השיר הראשון שנכתב. כשנכנסתי לחדר, אמרתי, הלך להתעמת עם הדבר הזה, ושם נוצר הביטוי הזה, ציפור מלאך, שיצרתי סביב האלבום.
אני חושב, אבל אתה יודע, אנחנו מתקרבים ככה לקראת סיום, ואני חושב על המקום שאתה שינית עם עצמך, כלומר, אם אני רגע מבודד את הסיפור של אירון, אני חושב עליך ועל המסע המדהים הזה שעשית עם עצמך, של נקודת מבט אחרת, כאילו אתה בנדודים, אתה יודע, גם המקום הזה של פתאום רגע רק לי, זה גם מדהים שאגב, התמסרת ללימודים, כאילו במקום מסוים, אתה יודע, יש גם את הילד וגם את דמות הבוגר. אני חושב שמה שקרה כשלואיז נולדה,
כן.
אז באמת זה כאילו הפך להיות פיזית, שאתה בנקודת מבט אחרת, שאתה גם מוכן להיות גם הילד וגם הדמות ההורית. אבל הדמות ההורית של עצמך אפילו, אתה יודע, גם בהופעה, רגע לראות את כולם באיזה נקודת מבט אחרת, להבין את האמן שבך, את זה שבא להעביר את כולם, את המסע המרגש הזה. זה הדבר.
כן, ממש. ממש. אין לי אפילו בא איך להגיב למה שאתה אומר, כי... אני כאילו פתאום מרגיש שאני גם עושה לעצמי ככה, אבל מצד שני אני גם עצוב קצת עליי, על המסע הזה שאתה גם, אתה יודע, שכאילו נכפה עליך, אבל בסופו של דבר זה חלק ממי שאתה.
כן.
ועם זה אתה יוצר ומגלה את העולם מחדש. ועדיין נשאר עם המחשבה העמוקה שזו זכות להיות פה. ונראה לי זה הדבר...
שזאת מחשבה שנולדה מתוך מקום ששאלת מה המשמעות.
כן.
כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו מרגישים את האבדון או את הריק הקיומי, את הבדידות, אנחנו שואלים כאילו בשביל מה? למה באנו לפה? מה... ואתה יודע, עולה לי ויקטור פרנקל, באדם מחפש משמעות, שהוא אומר, משמעות נוצרת במצבי קיצון וחולי, הוא קורא לזה. לא עלינו, אז... מלבד זה שבא לי פיזית לחבק אותך עכשיו, ולסמס לפרידר, איך לא זכיתי להכיר אותך כמה שנים אחורה.
גם אני.
אני רוצה להגיד לך, קודם כל, תודה רבה שבאת.
תודה שזמנת, אני... כבוד הוא לי להיות פה.
ואני רוצה שנקדיש את הפרק הזה, לזכרה. של, של אירון. אני חושב שעבודת הקודש המדהימה הזאת, שהיא צמררת אותי בזה שהיא, אתה יודע, קבורה שם, בחלקה הצבאית, לצד כל החללים שהיא דאגה להם. אתה יודע, אני כאילו, עולה לי המשפט, כאילו, תמיד כשאני אומר את הדברים האלה, אז אני אומר, כאילו, מה, למה, כאילו, מה... ואז אני פשוט עונה לעצמי, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, ורק לקבל, ואני באמת מאחל לך שהיצירה שבך, אתה איש עמוק, אתה יודע את זה. אני חושב שגם נולדת עמוק מאוד מאוד, והעומק הזה מביא איתו לא פעם גם המון קושי לחיים. ברצון, אתה יודע, אנחנו במסיבה, אנחנו צוחקים והכל, אבל אנחנו, יש שם איזו מחשבה שמתגנבת, של כאילו, מה הממד הרביעי שקורה פה? כאילו, נכון. אני מבין שיש שלושה ממדים או שניים, נכון. אבל מה האקסטרה שקורה פה? אז אני מקווה בשבילך שקודם כל, תמשיך לעשות לעצמך את התפיחה על השכם, כי היא באמת מגיעה לך. כי ליצור מתוך מקום כזה, ולהמשיך לשחק, ואני אומר לך, עשית שם תפקיד מדהים, וגם ראיתי את ההצגה בצהרי יום שישי, שזה תמיד הזמן הכי טוב לראות הצגות בעליי. כי אתה בא לזה ערני. נכון, נכון. אתה כאילו אחרי הקפה של הבוקר, שישי צהריים, אתה רואה הצגה בחדות, וזה ריגש אותי מאוד שבזמן שאני צפיתי בך, התחולל בך מסע אחר גדול ושלם. אז אני אומר לך תודה שוב שבאת וסיפרת את זה פה.
רגש אותי להיות.
וימים טובים, שתדעו נחת, גם אלואיז וגם, איך קוראים לבת של אירון?
יובל ועומר.
יובל, יובל היא הקטנה, יובל...
עומר היא ממש קטנה.
עומר היא הקטנה.
כן.
אז שתדעו נחת מכל הנכדות, מלואיז שלך, ושזכרה תמיד יאיר ויהיה מלא במשמעות עבורך ועבור כל המשפחה.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה. דוד שאול.
תודה לך.